היי, אנחנו אחד אחר ליד, ואנחנו חופרים לכם על כתיבת שירים. פתיח.
את בסדר?
אני בסדר גמור, אני חושבת שזה הולך להיות פשוט חומר מעולה.
אוקיי.
לציום.
יופי. זה נורא, כל מה שקורה לי בחיים, אני כזה בוכה את חיי, זה יהיה מעולה. כאילו, כן, בסוף זה באמת מעולה.
את מבינה אבל שזה מוח לא רק של, כאילו, אפשר להתייחס לזה, זה כזה, אוי, זה מזוהה מדין הרשתות החברתיות וזה, אבל זה גם מוח של אומן, זה כזה נכון, זה כזה, אוי, זה הולך להיות שיר כל כך טוב.
וואי, זה חד משמעית, התחיל משירים, זה התחיל מזה, ואז זה עבר לסרטונים, וכן, יש בזה משהו כזה איכסה, ויש בזה משהו גם כזה, וואי, אני יכולה להראות את מה שקרה באמת.
אני חושבת שזה גם אחד מהדברים שהכי כאילו טובים במוזיקה בתור כלי להתמודד עם דברים. זה כזה, אתה יודע שכל הדברים שעברת, ש-it counts, שזה משנה.
וואו.
זאת עמית מידן. היא זמרת, כותבת, נגנית וחברה. היא הוציאה לא מזמן סינגל ראשון ומאוד מעניין. אנחנו הולכים לדבר על נושאים מאוד חשובים ומעניינים ביחד.
אני אופיר עדס.
אני ליאור תמיר.
וזאת עמית מידן.
היי, מה קורה?
מה נשמע?
בסדר, וואי, אני מתרגשת.
וואי, גם אנחנו. בואי ספרי לנו, כאילו...
אני אספר? אוקיי.
כן.
אז כמו שאמרתם, אני זמרת, יוצרת. אני לפני שבוע וחצי הוצאתי את הסינגל הראשון שלי, שקוראים לו המפלצת שלי. ו... זה כיף, כיף לצאת החוצה לעולם. כאילו, אם זה התחיל בהדרגה, זה היה מין כזה, כל מי שמכיר אותי והכיר אותי אי פעם, זה הגיע אליו, שכל השנים האלה שהכרתי מלא אנשים, רגשתי שאני מסתירה איזה משהו. אז עכשיו כולם יודעים, וזה מה זה כיף. והתגובות שקיבלתי הן מטורפות, עכשיו אני באיזה קצת low, אחרי ההיי, שהיה ממש מטורף, מלא 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 מלא. והכתיבה ריפה אותי, כזה פשוט. אני הייתי ילדה עם חרדות, מאוד לחוצה ודואגת, והייתי בוכה מאוד בקלות, וגם כועסת, כאילו זה היה יוצא גם התקפים של צעקות, או אם זה לזרוק דברים, ואני הרגשתי שאני לא יודעת מה לעשות, כאילו הרגשתי ממש חסרת אונים, ובגדול, חוויית החיים הייתה מאוד מאתגרת. כאילו, החיים שלי היו ממש סבבה, וגם היו קטעים ממש טובים ודברים שאהבתי, ואהבתי לעשות, ותמיד הייתי שרה ורוקדת וכל זה. אבל בו זמנית גם כזה ענן מעל הראש. ובדיעבד אני מבינה שפשוט הרגשות שלי היו מאוד גדולים, ולא ידעתי איך להכיל אותם. באופן לא מודע, פשוט הייתי כותבת מלא. מלא 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 מחברות של מילים, לא הייתי שרה אותם. הייתי שרה בבית ספר, בטקסים, ובלי לדבר על זה עם אף אחד, כותבת לעצמי דברים. והקטע הוא שזה גם שכחתי מזה. זה היה בילדות, בנעורים כזה, ושכחתי מזה לגמרי.
וואו.
רק בגיל 20 ומשהו, כשגרתי בצפון, ובמקרה התחלתי לכתוב ויצא לי איזה שיר, נזכרתי שגם בתור ילדה הייתי כותבת שירים.
מההתחלה זה היה שירים?
הייתי כותבת למחברות, כמו שאמרתי לכם, ומדי פעם גם היה יוצא איזה להיט כזה. היה יוצא איזה משהו שהיה לו גם לחן. אבל ממש כאילו ספורים. בוא נגיד שרוב הדברים שכתבתי, אני ממש לא שיתפתי עם אף אחד. וזה מעניין שזה פגש אותי אחר כך בתור יותר בוגרת, וכחלק מהתהליך של הריפוי, זה לא שרק הכתיבה כשלעצמה ריפאה אותי, עשיתי המון דברים שעזרו לי, כאילו עברתי לגור בצפון והייתי מלא בטבע והייתי יחפה ופגשתי אנשים חדשים ועשיתי דברים חדשים, אבל הדבר הכי הכי משמעותי היה הביטוי, לבטא את עצמי, כאילו כל הבלגן הזה שהיה לי בפנים, להוציא אותו החוצה. ופתאום היה לי איך.
וואו.
כן, ולא רק שהיה לי איך, גם... בשיר הראשון שלי אני זוכרת שהייתי כל כך מבסוטה ממנו, שיום אחרי זה הלכתי והשמעתי אותו לאיזה כמה אנשים שישבו בקיבוץ באיזשהו מקום. אפילו לא התביישתי, זה היה שלי. זה היה כאילו רק, כאילו זה היה צריך לקרות. והפידבקים חזרה היו ממש חזקים, כאילו. והייתי בכזה, וואו, אוקיי, רגע. אוקיי, אז זה מתוך הקושי וכל ה-X שלי, ככה התייחסתי למה שקורה לי בפנים, בתור הדבר הזה שאני לא רוצה להתמודד איתו וקשה לי איתו, והוא הופך להיות משהו יפה ונעים, שעוזר לאנשים אחרים ורוצים לשמוע אותי שוב ושוב ושוב. זה פלא. כאילו, זה נס מטורף.
האמת שתפס אותי שהשתמשת במילה חזקים לפידבקים. כי לא יודע אם לזה התכוונת, אבל לשם המוח שלי לקח את זה, שאני יכול להגיד פידבקים טובים, פידבקים לא טובים, אבל יש את העניין של העוצמה, של ה... זה השפיע, זה לא רק או נחמד איזה יופי, או פחות התחברתי, זה כן, פוגע כאילו.
כן, כאילו זה כמו שאתה רואה שלמישהו נופל איזה הסימון.
כן.
כאילו אתה רואה שמשהו בו השתנה, שזה נגע בו, אפילו אין לזה מילים, זה כמו, כאילו, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה שזה הגיע אליו, שאני לא אגיד מרגיש מה שאני הרגשתי, אבל הוא מרגיש משהו בעוצמה, כמו שאני הרגשתי משהו בעוצמה, ודרך השיר הוא יכול להתחבר. תורה.
וואו, כן. הכתיבה בעצם באה מדברים שמאוד אישיים, אני מניח, אצלך.
כן, הכתיבה הגיעה, זה לא היה מתוך בחירה. הביטוי, היצירה, זה לא... אני מרגישה שזה ממש צורך. כאילו, כמו שאני כזה, קרה לי איזה משהו ואני עומדת לפקוד ואני לא שולטת בדמעות שלי והן פשוט יוצאות. אז אותו דבר, כאילו בהתחלה זה היה ממש להיות ב... אם הייתי באיזשהו מצב רגשי ממש מאתגר, הצפה, אז זה פשוט באיזשהו שלב התחיל לצאת כשיר. כאילו, אני שרה את השיר, וכל שיר הוא קצת אחר, זה יכול להיות כזה בהקלטה עם המחברת, כאילו, אבל בדרך כלל זה ממש מתוך המקום הזה. ובדרך כלל, אני לא אגיד כל הפעמים, בדרך כלל, זה בצד השני של השיר, וואו, אני יוצאת אחרת. וואי, אני האמתי, לא כתבתי המון זמן, אני מתגעגעת לזה בטירוף.
וואו, זה ממש מהדברים של לעצור שנייה לפתוח דף כנראה, או פתק בטלפון במקרה שלי, ולתת לזה לצאת, וזה קורה.
כן, אני כאילו יודעת להביא את החיבור, זה גם משהו שלמדתי עם הזמן, אבל... ספציפית היום אני באיזשהו מקום של... הלב שלי קצת נסגר מבן אדם מאוד רגיש עם כל מה שקרה, עם המלחמה וכל זה, אז פשוט הלב שלי ממש הגן על עצמו, והמקום הזה שנתן לי כל כך הרבה, כאילו זה המון מוזה, וגם אני כאילו לא כל כך נמצאת במצב שאני יכולה להרשות לעצמי לבטא, שאלתם מקודם איך אני מרגישה היום, אז זה אחד הדברים שהבנתי שקרו, שאני, זה כל כך הרבה להכיל, שאני לא יכולה להרגיש את זה. ואם אני לא יכולה להרגיש, אם אני לא יכולה להרגיש, אז זהו, זה חסום. אז ספציפית היום זה משהו שאני ממש שמה לי לתקופה הקרובה.
וואו.
להתמודד עם, כן, כן, גם עכשיו אני מרגישה שעבר מספיק זמן, וגם אני... טיפה יותר מוכנה.
ספציפית במלחמה, אני מאוד מזדהה עם זה.
כן.
הייתה תחושה שבאותו יום שזה התחיל, זה היה... כאילו, קמנו לעולם אחר כזה, וכל אחד מצא את המקום שלו אחרת.
בול.
ואני שמחתי שקראו לי למילואים באותו יום, כי האופציה השנייה הייתה לשבת בבית ולשמוע על כל הדברים האלה, בלי שיש לי משהו לעשות. וגם היה איזה, את הזמן הזה, את השבועיים הראשונים של כזה, אני לא מתעסק בכלום עכשיו.
כן, אני לא, כמו ש... אני לא יכולתי, לא יכולתי, כן. ופשוט הפסקתי להרגיש, וזה היה לי משבר זהות ממש קשה. כי מבן אדם ש... אתם יודעים, כל הזמן הייתי רגישה ומאוד מושפעת מהרגשות, ואז באיזשהו שלב זה עבר להיות מחוברת לרגשות בצד החיובי של זה, וזהו. והתחלתי לעשות איזשהו פרויקט של הופעות למפונים ולחיילים, ונהייתי פתאום המנהלת של זה, כאילו התחלתי לעשות דברים שבחיים לא עשיתי, ואפס רגש, אפס בכי, ממש ניתוק רגשי. כן, לקח לי המון זמן לחזור לזה. אז,
מרגישה כן. שחזרת?
וואו, חזרתי ממש בהדרגה. אני לא חושבת שאני אי פעם, כאילו, אחזור להיות מה שהייתי, מן הסתם. כאילו, זה באופן כללי, אנחנו לא חוזרים להיות מה שהיינו, אבל כן. זה היה ככה, בוא נגיד שזה היה מין קפיצה, למשהו חדש, פשוט בממש מהר. אז עכשיו אני הרבה יותר מחוברת, אני כן מבטא, אני כן כותבת, אבל להביא את זה לידי שיר מוגמר שאני מופיעה איתו, זה עוד לא קרה לי בחודשים האחרונים.
אמרת שהאקט של ההקעה ושל הביטוי זה היה יותר הכתיבה הראשונית בעצם.
כן.
אז את זה את עדיין עושה, אמרת.
כן, זה רוב השירים שלי, כאילו...
זה נשמע שכן נשאר לך הערוץ הזה פתוח. כאילו, יכול להיות שלהתעסק בזה ולהביא את זה לידי שיר מוגמר, זה כבר כאילו יותר מדי תשומת לב רגשית. אבל להשאיר את הערוץ פתוח עדיין יש לך.
לגמרי, כן, כן, הוא שם לגמרי. פשוט השירים שאני מתעסקת איתם עכשיו, כאילו מקליטה או מוציאה, או, הם כאלה שכתבתי לפני, ואני יותר, באיזשהו מקום הם כבר קיימים, אז יותר נוח לי איתם, ועם דברים שעכשיו עולים, אני לא יודעת למה, לא יודעת, משהו שם לא מאפשר לי לצלול לזה.
אני חושבת שיש משהו ב... היי, אני ליאור, להוציא שירים, להתעסק בשירים מלא זמן אחרי שכתבת אותם, זו המומחיות שלי. אבל אני חושבת שיש משהו במרחק של זמן, שאת במרחק גם יותר של זמן מאירועים, וזה עבר יותר עיבוד אצלך, את יודעת כאילו איפה את נמצאת ביחס לזה, וכאילו...
חד משמעית, חד משמעית. אני מרגישה את זה מאוד חזק, כן. אבל אני... זה פשוט כלי כל כך עוצמתי, זה באמת פלא מטורף, ואני... כן הייתי רוצה לאפשר לעצמי כזה... לאפשר עצמי לגמרי, לא בקטנה, לא איזשהו כמה מילים, פה משפט, זה כאילו באמת להתמסר רגע למקום הזה.
אז נראה לי שזה שווה לתת לזה את הכבוד של, לטפל בזה בכבוד הראוי לו. זאת אומרת, אם נגיד את מחליטה שאת עכשיו מתמסרת, אז אני סתם זורקת מראש, כן, אבל כאילו נגיד לפנות לזה כמה שעות, לדעת שאני בסביבה תומכת רגשית עבורי, כאילו... להכין משהו נעים לעשות אחרי זה, אם תצטרכי איזושהי הפוגה או משהו כזה. את יכולה לתת לעצמך את המעטפת הזה, ואז לשלוט במינונים וכאילו...
כן, זה כמו שפעם, כן. כאילו, פשוט אני מתחייך טוב שיר, וצוללת לגמרי, ושוכחת מי אני, מה אני, שוכחת מהטלפון, מהכל. וכמו שאז אולי הייתי צריכה, נגיד שהייתי בקורס של כתיבה והלחנה, אז היו משימות. והייתי אומרת לעצמי, איך אני יכולה בכלל לזמן את זה? כאילו, עד עכשיו כתבתי שירים כשאני בוכה, כאילו, מאיזה משהו. ואז למדתי שאני יכולה לאפשר לעצמי להתחבר, כאילו, ממש אקטיבית. אז אני יודעת שאני יכולה לעשות את זה גם עכשיו, כאילו, זה לא על אותו עיקרון, כי המוזה כבר נמצאת, אלא לתת למקום של, בואי, את יכולה לצאת לגמרי, בטוח פה, ו...
כן, אני חושבת שפשוט כרגע ספציפית העניין הוא לדאוג שבאמת יהיה לך יותר בטוח. צריכה כאילו לרפד לעצמך את הסביבה.
כן, יש את העניין של הפחד ממה שיצא כשאני אתן לזה.
וואו, וואו, לגמרי. זה אחד על הדברים הכי... אני חושבת שגם... זה מפחיד. מצד שני גם... זה מטורף לראות מה יוצא שם. כאילו הרבה פעמים אחרי ש... אוקיי, מתמודדים עם הפחד הזה, מגלים מה ישב עליי, מה הפריע לי, כאילו, מה מעסיק אותי עכשיו. היו לי שירים שהם באמת היו טיפול פסיכולוגי, באמת. כאילו סיימתי אחרי כמה שעות, לא יודעת, אפילו עזבו כמה שעות, סליחה. זה יכול להיות בשתי דקות, אוקיי? כאילו, צוללים עמוק, יש את הטק הזה, ואז זה, וואו, זה מה שאני מרגישה?
כן, כן, כן.
מטורף.
כן.
ואני מכיר קצת מכתיבות רצף שאני עושה. יצא לי קצת לדבר על זה בפודקאסט, של גם זה משקף דברים, כאילו פתאום, וואו, נכון, אני מרגיש ככה, וגם כזה פתאום את התחושה של אחרי, של הוצאתי את זה.
וואו.
לפעמים אגב זה לא מספיק, לפעמים כן צריך לדבר עם הבן אדם, עם מישהו על זה, במיוחד אם זה קשור לעוד אנשים, אבל כן, כאילו,
כן.
אני מכיר את מה שאמרת עכשיו, וכאילו וואו.
זה נראה לי הדבר שכל הכותבים מחורים אליו, זאת הסיבה האמיתית שאנחנו עושים את זה.
וספציפית מוציאים גם אולי.
מוציאים כאילו לאור, לאנשים. כן. זה נשמע לי שזה כבר עוד משהו, עוד משהו מעבר לזה.
כן, שמה יש כבר עוד דברים.
כן, מרגיש לי שזה עוד קפיצה, כאילו, זה מין חיבור אליי, לשיר, לעולם, חזרה אליי, כאילו זה שדרוג של של הדבר, לדעתי.
יש את לכתוב את השיר ויש את להוציא את השיר. ויכול להיות שזה שאת מוציאה עכשיו את השירים, זה יותר מעסיק אותך עכשיו מה... כאילו, יכול להיות שזה לא, אפילו לא רק המלחמה מאשר.
זה התחיל...
כן.
אני אגיד לך מה, העניין זה של השיווק, להבין מה הקול שלי ומה אני בעצם רוצה להגיד בזה שאני מוציאה את השירים, זה מאוד מעסיק אותי, וזה גם היה לפני, נכון. אבל כן. זה כאילו עוד יותר רעצים את זה. כן, זה אחרת לגמרי. זה כן. ממש אחרת.
זהו, אני יכול להגיד לך שגם אני כשהתחלתי לעבוד על השירים הראשונים, הייתה תקופה שלא כתבתי. ואז באיזשהו שלב זה חזר פתאום, וזה היה נשמע אחרת.
זה מרגיש לי שזה ממש אנרגיה שונה. אני פתאום מבינה כזה אומנים שמספרים שהם כזה טוב, אנחנו עכשיו בתקופה של כתיבה, ותקופה של הופעות נקרא לזה.
כן.
אני מבינה, זה אנרגיה אחרת לגמרי, אבל הייתי רוצה לנסות לשלב את זה. כאילו, אני לא מתייאשת, לא חושבת להפריד לגמרי.
אני מניחה שכמו שהיה לך את הקטע של מה, איך אני אצליח עכשיו לזמן את המצב של הכתיבה ולכתוב לפי משימות ולא לפי מתי זה מגיע, ואז הצלחת לעשות את זה, אז אני מניחה שיקרה לך דבר דומה גם עם העניין הזה.
כן, אני באמת חושבת שזה ממש עניין של החלטה. אני לא ידעתי שאני יכולה כאילו להחליט, לנסות לעשות דברים, כאילו אני אנסה ואנסה ואנסה. ואני חושבת שזה יעבוד.
כן.
כן.
אז בעצם הוצאת עכשיו שיר.
כן,
אוקיי. אז איך הרגשות עכשיו?
וואו. אז, וואו, אני חיכיתי כל כך הרבה להוציא אותו, תקשיבו.
וואו.
הוא היה אמור לצאת באוקטובר, וטוב שהוא לא יצא באוקטובר, כי לא רציתי להוציא אותו. אמרתי שאני רוצה להוציא אותו, אבל לא באמת רציתי.
בלי שום קשר היה... למלחמה, כאילו.
לא, בלי שום קשר. וואו. כאילו, ממש הרגשתי על עצמי שאני אומרת משהו אחד ומרגישה. בתכלס, מה שאני עושה באמת, זה מה שבאמת מראה מה אני חושבת. ודחיתי משימות וזה וזה וזה. והוא יצא עכשיו, והכל היה כבר מוכן, כאילו, ממש הרגשתי... אוקיי, זה שיר שאני מופיעה איתו כבר שנתיים, וכל כך הרבה אנשים כזה דיברו איתי עליו, תמיד בהופעות, זה תמיד משהו שמתייחסים אליו, כן, גם אתה. ו... הרגשתי ש... לא סתם זה השיר הראשון שבחרתי להוציא. כי זה ממש מין... זאת אני כזה, אני גם שרה את זה בשיר. זה הדבר, זה מה שקורה. והאמת היא שאני ממש מוצפת. אני ממש מוצפת, כי היה לי שבוע שעבר כל כך הרבה... הודעות, כל כך הרבה הודעות וכל כך הרבה שיתופים, גם ממש אנשים פתחו בפניי את הלב שלהם. ואני, היה לי נורא קשה להכיל את הכל, כאילו בהתחלה ממש התלהבתי, הייתי גם במתח, גם מכל המשימות גם שיש לעשות, זה לא רק הדבר הזה. והמון ערך עצמי, ומלא מלא 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 דברים יושבים שם. אז אני מרגישה שאני עדיין לא מעכלת. כאילו, אני לא מעכלת את זה. וכאילו זה כבר הראיתי את זה לאנשים, כבר השמעתי את זה, כבר הופעתי עם זה. אתם מבינים על מה אני מתכוונת?
כן, אבל זה עדיין לא היה של העולם.
זהו, זה לא היה של העולם, זה אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי. אז אני עדיין מעכלת את זה. וואו. אני כאילו, אנחנו שבוע וחצי אחרי, ואני...
כן.
אני מרגישה שאני צריכה לקחת כמה ימים ופשוט לקרוא שוב את הכל ולהבין מה קרה פה. אז זה מרגש ממש. ויש לי גם מקום כזה שאומר, אני לא רוצה שזה יתפספס, אני רוצה שכולם ישמעו את זה, שאני רוצה שזה יגיע כמה שיותר רחוק. ובסדר, כאילו, אני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל להעביר את זה הלאה, כי כל מי שדיבר איתי עליו התרגש, ואני ממש מנסה להתמקד בזה, כאילו במה זה יגרום למי שישמע את זה, ולא בהודעה שאני אקבל, כי זה מדהים לקבל הודעות, אבל אחרי רגע זה מתרוקן. זה ממלא אותי וזה מתרוקן. אני לא יכולה להישאר ממוקדת בעצמי, כאילו זה פשוט לא יחזיק לי להרבה זמן. אני מקווה מאוד להצליח לעשות את זה. אתם מבינים למה אני מתכוונת?
אני חושב שכן.
אני חושבת שזו מטרה מאוד נעלה ו...
וואי, אני מרגישה מלא רגשות עכשיו. אני מרגישה מלא רגשות, כי אני מן הסתם שאני חושבת על עצמי, כן? אכפת לי מעצמי, אני דואגת לעצמי.
בואו, כולנו
כאילו...
זה...
זה טוב, כאילו.
כן, לא רוצה שזה ישתמע שאני איזה כזה, אני כאילו רק למען האחר, זה לא, אני דואגת לעצמי, אבל גם זה חלק מהעניין, שלדאוג לעצמי זה לתת. יש לי המון, היחסים עם הנתינה הזאת הם מאוד מורכבים, כי תמיד כשהייתי שרה, הרגשתי שאני לוקחת. הרגשתי שאני לוקחת תשומת לב, ולא נותנת. ואז הגיע שלב שאנשים ביקשו שאני אתן להם, ולא הבנתי על מה הם מדברים, כאילו. כמו, את רוצה לשיר את השיר ששרת לי, או תשלחי לי את ההקלטה הזאת, תשלחי לי. ולא הבנתי למה הם מבקשים ממני, לקחת. כאילו, אתם מבינים? עדיין הרגשתי שזה בא אליי, למלא פה איזה משהו. אני חושבת שבשביל להרגיש שיש לך מה לתת, אתה צריך להרגיש שיש לך משהו. כאילו, איך אני יכולה לקרוא לזה לתת?
כן. משהו שעלה לי, היה לנו פרק שדיברנו על החוויה של להיחשף לפני כמה זמן. ומישהו אמר לי בתגובה לזה אחר כך, כשבן אדם, רוב האנשים כשהם שומעים שיר, הם לא חושבים, הזמר הזה מדבר על אבא שלו, או לא יודע, על משהו כזה, אלא הם חושבים על המילים, ואיפה זה פוגש אותם. והם חושבים על, הם לא חושבים, זה מה שהוא אומר על עצמו, הם חושבים, זה הרגשות שהוא מתאר, והם חושבים על עצמם, על הרגש של עצמם. ואני חושב שזה מה שלקח לי מלא זמן להבין, יכול להיות שרק כשאמרו לי את זה, זה נפל לי הסימון הזה, ונראה לי שגם משהו כזה פוגש אותך.
חד משמעית. וואי, זה אחד הסימונים הכי משמעותיים שנפלו לי. כאילו, אני בהתחלה הרגשתי, בגלל שהשירים נכתבו ממקום נורא חשוף, הרגשתי שכל מי ששומע את השיר, עכשיו יודע מה עובר לי בפנים, ווואו, איזה מוגזם זה, ואולי אני לא אמורה לחשוף את זה, דבר כל כך אישי. ופשוט ככל שהשמעתי את השירים ליותר אנשים, קלטתי שזה בכלל לא קשור אליי. כמו שאתה אומר, כל אחד שומע את עצמו. וזה קודם כל מין הקלה כזאת, אוקיי. לא מגלים עליי דברים. וזה גם קצת ההבנה של במרכאות שירות הזה, כאילו שבעזרת זה שאני חושפת כביכול איזה משהו על עצמי, אז מישהו מתחבר לעצמו. כן, מלא פעמים אמרו לי כזה, השיר הזה נכתב על זה, נכתב על ככה, כאילו, כל אחד שומע איך שזה מתחבר לו.
כן, גם עכשיו אני מרגיש שאת מדברת עליי חלק מהזמן, אז כאילו, תוך כדי השיחה.
כן, זה דרך אגב, חלק מהעניין של לשתף ולהיחשף, אני המון פעמים, גם באינסטגרם וגם בחיים האמיתיים, כאילו, משהו בלשתף, רק לשתף מה עובר עליי, ואני מדברת על עצמי, עמית, אוקיי? זה שאני כותבת בסטורי שבכיתי היום, כאילו, והרגיש לי ככה וככה וככה, אוקיי? מישהו אחר יקרא את זה. אוקיי, הוא יחשוב שעמית בכתה וזה וזה וזה. הוא יחשוב עליי כל מיני דברים. לא יודעת, כל אחד מהעולם שלו. אבל זה יפגוש אותו. כאילו, תמיד אנחנו שומעים מישהו אחר, וזה תמיד משהו שקשור אלינו. אני תמיד אחשוב משהו שקשור אליי. ככה אנחנו מהדהדים אחד את השני, כאילו, אני שומעת, אתה אומר איזה משהו וזה מעצבן אותי, זה קשור אליי. גם אם אתה מעצבן, כאילו, אתה אומר משהו והוא מרגש אותי, וואלה, זה קשור אליי, יש בי את הדבר הזה שדיברת עליו.
איך היחסים שלך עם המפלצת שלך כרגע?
רוצה בכללי לספר על השיר ועל...
אוקיי, כן, השיר, אז הוא מדבר על המפלצת שלי, שזה, זה כל פעם משהו קצת אחר, אני מאמינה, וחלקים שלא הייתי רוצה שהם יהיו חלק ממני, שאם זה כשהייתי יותר קטנה, זה באמת הרגישות והבכי ו... והתקפי זעם, באמת, כאילו, ממש ברמה כזו שלא שלטתי בידיים שלי, לא שלטתי בקול שלי, לא שלטתי בעצמי. זה נורא מפחיד, חוויה נורא נורא מפחידה. זה קורה, אגב, לא רק לילדים, זה קורה גם למבוגרים. אנשים שאני מכירה שחוו התקף חרדה בגיל מבוגר, גילו את זה בגיל מבוגר, זה נורא מפחיד, כי אתה רגיל להיות נורא בשליטה על עצמך, ופתאום קורה משהו שאתה לא בשליטה. או התפרצויות זעם, זה גם משהו שקורה. והיום המפלצת שלי היא לא כזאת אגרסיבית, כי כן, כשמגיע כעס או מגיע איזושהי הצפה רגשית, אני מכילה את זה רוב הזמן, בצורה יחסית מבוסתת, אני נותנת לעצמי לבכות, אם אני כועסת, כל הגוף שלי מתחמם, אני מצליחה לנשום, אני גם שרה את זה בשיר, יש בבית השני, כאילו, לספור עד 10, זה לא סתם, זה ממש, על זה זה מדובר, וכל אחד שומע מן הסתם, את מה שהוא שומע, והיום אני, הרבה יותר, עוקצנית, המפלצת, מאוד מאוד אוהבת, ככה, להאשים, כל הקולות, שיש לי בראש זה פשוט שיפוטיות. מלא 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 שיפוטיות.
כלפי עצמך? כלפי אחרים?
רק על עצמי. רק על עצמי. פעם זה באמת היה הרבה החוצה. ממש, הייתי כועסת מאוד על כולם. מאוד, על זה שכאילו מישהו קבע איתי וביטל, או שהם לא אהבו אותי, או שכאילו למה סידרו את המקום ככה? כאילו, על כל דבר. היום זה מאוד פנימה. אני כן בתקשורת עם זה, אבל כאילו אני עדיין כותבת על זה, כאילו אני רואה את הקולות, אני ממש רואה שיש אותי ויש את הקולות. אם פעם לא יכולתי, זה היה פשוט מי שאני, אמרתי על עצמי שאני דרמטית, כי לא הבנתי שזה פשוט מחשבות, זה לאו דווקא אני. אז היחסים הם מאוד מורכבים, כמו שאני גם אומרת את זה, כאילו זה לא, המפלצת לא הולכת, אני לא, זה לא נפטר, אבל אני מתחזקת. אני מתחזקת מול הקולות האלה. אם פעם באמת הם היו משתלטים עליי, היום אני הרבה יותר רגועה ומאמינה שיש לי את הדרך להתמודד איתם.
וגם את בוחרת לעשות את זה על ידי לדבר איתם, שזה נראה לי, כי יכול להיות את הנטייה הזאת, זה חלק שאני לא אוהבת בי, הצידה. אבל את כזה, לא, זה כאן להישאר. לא, באמת.
כן, זה כאן
להישאר. ועדיף שנסתדר ולקבל את זה. כי נראה לי שהפאנץ של כל הדברים האלה זה, כל הכעס וכל הפחד וכל הדברים האלה זה דברים שקשה לנו לקבל בעצמנו. וברגע שאלף אנחנו מכירים בזה שזה לא דברים שקשה לנו לקבל מחוץ לעצמנו, אלא הקרנות של דברים שקשה לנו לקבל בעצמנו, ובית מוכנים לנסות לעשות את העבודה כדי לקבל אותם, אז...
וזה חד משמעית עבודה. אני ממש ממש מאמינה. אצלי מאוד מאוד עזר הקטע הרציונלי. גיליתי אחד שאני לא היחידה. אוקיי, אצלי תמיד הכל היה בחוץ. אני תמיד בכיתי, תמיד צעקתי, וכולם מסביבי היו בסדר. ואז גיליתי שלא רק אני ככה. אוקיי, זה מנרמל. אני לא סתם מדברת על זה הרבה, כי לנרמל זה חשוב. אם לי מרגיש היום בנוח, יש דברים שאני לא מרגישה בנוח לדבר עליהם. על זה נוח לי לדבר. ואם אני אדבר על זה ומישהו ישמע את זה וירגיש טיפה יותר נורמלי, וואו, וואו, באמת, כאילו, עשיתי את שלי. זה, זה, זה החלום שלי. ו... אני מתרגשת. על מה דיברתי?
את כרגע בתהליך של לנרמל להתרגש בפודקאסטים.
כן, לגמרי. מעולה. נכון, נכון. אז אחד, גיליתי שאנשים, שיש עוד אנשים כמוני. שתיים, גיליתי מאיפה מגיע הפחד, שזה אנושי, שזה בגוף שלנו, שפחד נועד להגן עלינו. אוקיי? כל המנגנונים של הגוף, כאילו, בני אדם שחיו בג'ונגל, זה הגיוני, כל העניין החברתי, שיש לנו פחד מנטישה, פחד מתחייה, להיות... כאילו יש המון דברים שבראש, לי זה מאוד עזר מהראש, זה כזה, אוקיי. זה הגיוני שאני אפחד מזה, למרות שאין עכשיו באמת מלחמה, אוקיי? נגיד, הייתי נורא מפחדת ממלחמות. זה נורא הגיוני. כאילו, ומשהו בסדר הזה, ממש נתן לי את האפשרות להבין קודם כל שזה בסדר. לפני לעשות על זה עבודה. ואז אם זה בסדר, אני יכולה להסתכל על הדבר הזה. שזה מפחיד. מפחיד. מפחיד להסתכל על הפחד.
אבל גם נחמד, לא? זה כמו בכתיבת שיר שאתה מפחד להגיע למקום הזה, ואז יש את הקליק הזה ו...
ממש. אני נפל לי איזשהו אסימון כזה, אני חושבת שזה כמו יחסים, שיש את הדבר הזה, שלא מדברים עליו. כאילו, לא יודעת, או יחסים, לאו דווקא רומנטיים, עם כל בן אדם, יש את הדבר הזה שמפריע, כן. כאילו, שהוא כאן, אבל לא מדברים עליו, אוקיי? וקשה לפתוח, לבוא ולהגיד למישהו שומע, עשית משהו שהפריע לי, וזה פגע בי, בונה, זה מפחיד. איך הוא יגיב? איך אני ארגיש? אולי נפסיק להיות חברים? אולי זה ישפיע לי על ה... לא יודעת מה? ואחרי זה, אם מדברים על הדברים והכל בחוץ, אפשר להתחיל לפתור. אפשר כאילו להבין מה עושים מפה. לי זה מרגיש ממש אותו דבר עם עצמי.
אני אישית מרגישה שגם אם יש את הדבר הזה ולא מדברים עליו, זה גוזל אנרגיה, נכון? זה כאילו טפטוף של אנרגיה, כמו אפליקציה שפתוחה בטלפון.
בול.
זה טפטוף של אנרגיה שלאט לאט מרוקן אותך.
כן, ולא רק זה, זה גם מנהל. זה מנהל אותי בתוך היחסים האלה.
כן.
כאילו, יחסים עם עצמי או יחסים עם מישהו אחר, זה תמיד ינהל. אם הפריע לי שלא יודעת, הברס לי לפני חודש ו...
אני מצטערת.
סתם, המציאה. ואני לא אדבר איתך על זה, יכול להיות שכל פעם שאת אחרי לי בחמש דקות, אני ממש אעשה לך סרט או משהו, וזה סבבה לאחר בחמש דקות, גם בשעה, אוקיי? גם להבריא זה יכול להיות שזה בסדר. אבל אם אני לא מדברת על זה, בונה, כאילו, חתיכת מפלצת, אוקיי? המפלצת, כאילו, אני מדברת על מפלצת ביני לבין עצמי, זה יכול להיות במלא צורות.
זה מרגיש כמו... הרי אם אומרים את זה באותו רגע, אז זה יכול להיות משהו בקטנה, ואם אני אגיד את זה אחרי שבוע, לפני שבוע, זה ההצטברות של הזמן, היא יכולה להפוך את זה לבד למשהו הרבה יותר גדול למה שזה באמת.
כן, אז אני אומרת, כאילו, שנים של להיות בבלגן עם עצמי, כאילו...
אבל כל זה בינך לבין עצמך.
כן, כן. אז ברור שיהיו התקפי חרדה, כאילו, וברור שיהיה ימים שאני רוצה לצאת מהמיטה, כאילו... ו... אני בדיעבד גם מבינה שחרדה, וכל דבר נפשי הוא באמת בשביל להראות לנו, יש פה משהו שצריך להתמודד איתו. יש פה משהו. כאילו, זה רק הסימפטום.
כן.
וואו.
כן, 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 כן,
כן. כן, זה ממש כיף. כיף לגלות, היה לי מדהים לגלות את זה. לגלות את זה. וואו, כמה סדר.
את רוצה לספר לנו על עוד, כי דיברת על עניין רציונלי, אבל את רוצה לספר לנו על עוד כלים שעזרו לך לאורך הדרך להתמודד עם דברים? כי אני יודעת שעשית דרך, ואני יודעת שעבדת ושאת עובדת, בעצם כולנו עדיין עובדים, אבל...
כן. חוץ מה... אוקיי, לי היה השלב הכי משמעותי, זה כש... בעצם התנתקתי. התנתקתי גם פיזית, גם עברתי לצפון. בקושי הכרתי שם אנשים, ממש כזה, ממש בקטנה. וגם התנתקתי מהעיר, מהתרבות שהייתי חלק ממנה, אני אפילו לא יודעת להגדיר מה זה. אני רק יודעת שלא רציתי, לא רציתי. רק בדיעבד אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, סבבה, התרחקתי מהחברים, לאט לאט כזה, בקושי הייתי בקשר עם המשפחה, לא שאני כאילו לא אהבתי אותם אז, פשוט משהו בי רצה להתנקות מכל הדבר הזה שגדלתי בו. אני מאמינה שמלא צעירים מרגישים את זה, יצא לי לדבר על זה הרבה. פשוט זה היה יחסית קיצוני, כאילו גם אנשים אמרו לי, וואו, איזה אמיצה וזה, אני לא הרגשתי אמיצה, הרגשתי שאני בורחת. אבל לא הבנתי בעצם שאני בוחרת, כאילו אני בוחרת במשהו אחר, באיזשהו חופש, בבחירה של אם יהיה אני יהיה ואיפה וזה. זה היה ממש ניקיון, ולאט לאט יכולתי כזה לחזור. עכשיו אני גרה בראשון, מבחירה. אבל לאט לאט לחזור, למצוא, להבין מה נכון לי, כאילו.
להשלמת התמונה, גדלת בראשון, כאילו, זאת אומרת.
כן, גדלתי בראשון.
אוקיי.
יש. פשוט השלב הזה של להשיל, של לחפש ולהבין מה הקול שלי בעולם, מה אני רוצה. וזה מתחבר גם לקול שלי, כאילו, לכתיבה ו... כן.
תודה שאת חולקת איתנו את זה.
כן.
יש.
בהמשך למה שאמרת בהתחלה, על בעצם תהליך הכתיבה. דיברת על זה שזה מגיע מכתיבת רצף.
אצלי... זה בדרך כלל אני מתחילה לשיר. אני פשוט, כמו במחזמר כזה, שאומרים שהדמות מתחילה לשיר כשהיא כבר לא יכולה לדבר. הרגש כל כך גדול שזה יוצא בשיר. בול ככה. ככה אני מרגישה וככה גם השירים הרוב המוחלט נכתבו. כן.
וואו.
כן. ואז באמת מגיע איזשהו שלב ביניים כזה ש... זה תמיד הרגע הכי מיוחד, שאני כזה תופסת מהר את הטלפון ומקליטה, ולוקחת מחברת ומתחילה פשוט לכתוב כל מה שיש לי בראש, ותתתתתת, כאילו, מוציאה הכל, שומעת, כותבת את זה. עובר איזשהו רגע של פורקן לרוב, או שהמוזה עוד יותר עולה, ואז כזה יש משימתיות. משימתיות טובה של כזה, וואי, כן, ככה, ככה אני צריכה לשים את זה. זה יהיה ככה, והמילה הזאת, וזה יותר מדויק, וזה בול. לרוב, רוב השירים שנכתבו ככה, באמת, כאילו, עניין של כמה דקות, לא יותר מדי.
וזה כבר יוצא עם הלחן? זאת אומרת, את שרה את זה בפסיוט?
כן, המפלצת שלי, דרך אגב, יש לי את ההקלטה של זה.
וואו.
כן. האמת היא שאין לי אותה פה, אבל זה קטע, שומעים אותי, זה היה בלילה כזה, גרתי עם אמא שלי, ולחשתי ממש לטלפון. היא אוהבת לי. ככה.
וואי.
כן.
הנגינה באה אחרי, אני מניח?
אז אני, כן, אני שרה, ואז מוצא את האקורדים ככה על הקלידים.
גם אני, כן. בדיוק ככה.
בדיוק, זה נורא נוח למי שכזה, הוא לא מוזיקאי, כי אני מנגן בגיטרה לרוב, אבל את ההרמוניה, אני לא יכולה באמת למצוא בגיטרה, אז אני מאוד מוגבלת שם. בפסנתר אפשר לעשות...
כי זה בנוי באופן מאוד... הגיוני.
כן, הפסנתר.
כן, כן. זה כמו כאילו שאת שומעת שיר של מישהו אחר, ואת כזה, רגע, מה האקורדים? נגיד שלא היה לך עכשיו את כל האפליקציות שיש בטלפון להשיג את האקורדים. אז זה אותו דבר, נכון? כאילו את מנסה להבין, רגע, מה האקורד שמנגנים שם? רק שאף אחד לא ניגן את זה, זה רק בראש שלך.
בול. בול. זה קרה לי לא מזמן שחיפשתי איזשהו שיר שלא היה בטאב פור יו, ואני מחפשת, ואני כזה, זה מוכר לי הקונספט הזה. כאילו שאני מחפשת את האקורדים.
וואו, אז אני יכול להגיד לכם, זה עלה גם בשיחה עם ליאור, כן? אבל אני התחלתי מלנגן, ומזה להמציא מנגינות, אני ממש לא, כאילו בתור ילד כזה, ממש לשחק עם הכלים, ומשם הגיעו הרבה מהשירים הראשונים, והופתעתי לגלות שהרבה אנשים, כולל שתיכן מסתבר, הלחינו בשירה ורק אז למדו לנגן.
איזה קטע.
כן, כשאת אמרת לי, אז הייתי מופתע מזה שהדבר הזה קיים, אם את זוכרת.
וואלה. תחשוב שהקול שלנו זה הכלי הכי בסיסי שכולנו... לא, הכלי השני הכי בסיסי שכולנו נולדים איתו. הראשון זה הלב. פעימות לב. אבל כאילו רובנו לא מלחינים ממש שיר על פעימות לב.
זה יצירתי.
זה כלי שיותר ריתמי, אבל כן.
כן, כאילו זה הדבר הראשון שאנחנו... עוד לפני שאנחנו נולדים בעצם.
אני חושבת גם ש... אמרתם עוד משהו משמעותי שהיה לי בדרך, זה הקול, הקטע של להוציא את הקול, זה, וואו, זה כל כך משמעותי. כאילו הייתי, למדתי תיאטרון בצפון, זה היה שילוב של אימפרוביזציה בתנועה ובמשחק ובקול. והסשנים של הקול זה לא היה לשיר שירים, זה היה להוציא קולות. אוקיי, המנחה עם הגיטרה ואומר לנו בוא נעשה, כאילו, באמת, בית משוגעים, הכי מדהים בעולם, ונפתח, וואו, זה דרך אגב, כמו שהכתיבה יכולה לאפשר לך להגיע לאיזה אמת כזאת, אותו דבר עם הכל, עבודה מטורפת, מטורפת, זה משהו שאני מאוד אשמח לצלול אליו עוד יותר בתקופה הקרובה. הגוף, אנחנו עוברים איזושהי טרנספורמציה רגשית בעזרת הקול שלנו, כי זה בתוך הגוף שלנו. זה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים, ואז גם התחלתי ללכת כזה לג'אמים, וכזה להרשות לעצמי כזה, פשוט לשיר, להוציא קולות, לא עכשיו לשיר איזה קאבר כזה, טוב, נשיר את זה עם הגיטרה. כן, זה פתאום עלתה לי עוד מחשבה שמאוד מאוד 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 חשובה.
מה?
על הקטע של הקול, השימוש בקול. השימוש בקול. לדבר, כאילו אפילו בקול רע מבחינתה. וואו, וואו, וואו. אין לי באמת מילים להסביר את זה עדיין, אבל אני מרגישה שזה היה מאוד משמעותי. כאילו, להסכים, לפתוח את הגרון, פשוט לפתוח אותו. הייתי עובדת באגמון החולה, סבבה, שזה אומר, הייתי מדריכה שם, הייתי סטטית בעמדת תצפית, והיו מגיעים מטיילים, והייתי מסבירה להם על הציפורים, על האזור וזה. ואז הם היו הולכים, ואני הייתי נשארת בעמדת תצפית. עכשיו אני אתאר לכם את העמדת תצפית. טבע, אוקיי? אני יושבת שם, ואין אף אחד מסביבי, אוקיי? יש לי, אני בעמדת תצפית, זאת אומרת שאני רואה אם מישהו מגיע, והייתי פשוט, כל זמן שהייתי לבד, הייתי שרה בטירוף.
וואו.
מתפרקת, כאילו, ווליום מטורף. אני עכשיו, אני מדמיינת שאני על הבמות הכי גדולות בעולם, כן? שרה, באמת. אתם יודעים, אחרי כזה שירים של דיסני, ברודווי, כל הכיף, צורחת, ובהמשך גם שלי. ואז אם הייתי רואה מישהו מגיע, הייתי פשוט איזה, זה מספיק רחוק כדי שאני אוכל להיות בשקט. ותחשבו על שנה שלמה של כל הדברים האלה של עבודה עם הכל, זה פותח, זה פותח. וזה, וואו. מטורף. וואו. ממליצה לכולם, דרך אגב, זה התחיל, רגע, דבר אחרון לגבי זה, זה התחיל כשהייתי בצבא, אז היינו מחכים לאוטובוס בצומת, אוקיי? בצומת לא היה אף אחד, זה היה בדרום, והייתי יוצאת לבד, כי הייתי תצפיתנית, אז כאילו הייתי צריכה...
היית תצפיתנית?
כן. יס. הייתי עומדת בצומת, ולא היה אף אחד בצומת, אבל היו מלא מכוניות ומסעיות שנסעו במהירות ממש גבוהה. עכשיו, גם אם מישהו היה מתקרב, הוא לא היה שומע אותי מהרעש. אז הייתי מחכה לאוטובוס, לפעמים גם שעות, וצועקת, צורחת, שרה בטירוף, שם זה התחיל. לא המצאתי את זה. אחר כך זה גם נהיה בנהיגה, אתם יודעים, באוטו להתפרק. חברים, אם אתם יכולים, מי ששומע אותי עכשיו, שרואה אותי, לא יודעת מה, להוציא. זה פחות קל מכתיבה, כי צריך באמת איזשהו מקום...
תלוי למי.
לא, אבל כשאני בבית ובא לי לצרוח, אני לא יכולה. כי יש שכנים וזה יגביל אותי וזה. אבל אם אני באוטו לבד ואני עכשיו על הילון, אני אצרח בכיף.
הבנתי אותך.
כן.
אני הייתי שרה במשמרות. תצפי, אם אנחנו מדברות על זה. הייתי בעמדה בדידה, בטח היית בחמל.
כן.
אז רגע, לצופנו שלא יודעים מה זה תצפי, זה תצפיתניות. באיזה חמל היית אגב?
בנחל עוז.
בנחל עוז. נחל עוז זה עזה.
כן.
אז אני הייתי באיוש, ויש דבר כזה שנקרא חמל, שנראה לי בטח היום כבר כל המקומות ככה, שזה כמה עמדות באותו חדר, כמה עמדות תצפית, בייסיקלי כמה בנות באותו חדר.
כן.
ויש משהו שבטח עכשיו הוא כבר זן נכחד, אבל בזמני עוד היו כמה, עמדות בדידות, שזה רק עמדה אחת.
וואו, היית לבד בעצם?
יש קוננית, שקוננית, למי שלא מבין, זה זאת שאמורה לעזור לתצפיתנית, בין אם זה להחליף אותה לשירותים, ובין אם זה יש עכשיו אירוע, קורה משהו וצריך להזעיק וצריך כאלה. יש קוננית ויש מפקדת, וזה תלוי בכוח אדם ומתי ביום. אבל אצלנו זה היה כזה, זה היה לא בתוך בסיס, אלא זה היה מין קומפלקס כזה בתוך יישוב.
וואלה.
והקוננית היא הייתה יכולה להיות בכל הקומפלקס, כי אם התצפיתנית צריכה, היא רוקעת ברגל, והקוננית שומעת והולכת אליה. אז לפעמים, כאילו פשוט הייתי במשך שעות, יושבת, ושרה במלוא הגרון שלי, וזה היה מעביר לי את המשמרת.
מושלם. אני גם, זה קטע, עכשיו, וואי, זה קטע שאתה אומרת את זה. כי עכשיו אני נזכרת שגם בחמל, שהיינו מלא בנות, היה חמש עמדות, וקונניות, וחופפות, ומפקדות, והייתי שרה. הייתי שרה.
ואני, לא היינו דופקים לך זה?
זה קטע, כי גם לא הייתי עם המון ביטחון עצמי אז, אבל כן הייתי, זה נראה לי שכבר הייתי יותר פזם, את יודעת? אז הייתי טיפה, גם היו, מאוד העריכו אותי בחמל, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה אישית, אז כאילו נראה לי שכזה לקראת הסוף הרגשתי בנוח. מעניין, וואי, אז לבד.
גם יש מצב שהקטע הזה של משמרות זה כזה, זה מביא אותך לכל מיני מקומות קיצוניים.
ברור, ארבע בבוקר אנחנו צריכות להתעורר, כולם כאילו בטירופים. כן, אז וואי, לשיר לבד לעצמך. זה לא רק למי שכותב, לאומנים, לזמרים, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני זוכרת שלפני כמה שנים בקיבוץ מישהי אמרה, מישהי שהיא גם הייתה שרה נורא יפה, והיינו כזה כמה חברים יושבים לנגן, והיא אמרה לי, דיברנו על מוזיקה ועל השירה, ואז היא אמרה כזה, היא דיברה על עצמה, שהיא לא, שזה לא כזה שווה אם אתה לא כותב בעצמך את השירים של עצמך.
למה בעצם?
אני לא התעמקתי בזה, כי זה היה נורא מזמן, זה היה לפני שהתחלתי לכתוב, אבל אני זוכרת שכשהיא אמרה את זה, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, זה היה כזה רגע משמעותי, אמרתי לעצמי, וואי, ליצור זה מה זה לא קשור אליי. כאילו, אני פשוט שרה יפה. ידעתי שאני שרה יפה, אוקיי? אבל ליצור, כאילו, מה הקשר? אז סתם, אם יש מישהו ששומע ואומר כזה, לא יודעת, על הכתיבה, שזה לא בשבילו, או השירה ולהוציא קולות, זה לא בשבילו, אין דבר כזה.
אני חושבת שעוד משהו חשוב, זה לא צריך להיות יפה. כאילו זה שאת שר יפה זה דבר שידעת, אבל יש הרבה אנשים שכזה, אני לא...
כן, אבל כשהתחלתי לכתוב שירים, לא ידעתי שאני כותבת שירים יפים.
אז זהו, אתה לא צריך שהשירים יהיו יפים או טובים. אתה לא צריך לשיר יפה, זה לא פואנטה בכלל.
נכון.
והדבר המקסים זה שככל שלא תתמקד בלכתוב או לשיר יפה, אתה תכתוב את השיר יותר טוב כנראה.
היום ישבתי על הפסנתר, תקשיבו, היה לי רגע. ויצא לי מין איזה מנגינה, אוקיי? והתחלתי לשיר כמה מילים. בשנייה שעברה לי מחשבה של כזה, וואי, אוקיי, זה יפה, בוא נעשה שזה יהיה יותר יפה. זהו, התנתקתי. פשוט התנתקתי. זה עניין של תרגול, אין מה לעשות. אבל וואו, זה כל כך משמעותי. אין, אני לא יכולה לחשוב על התוצאה, זה פשוט מנתק. אחרי זה, כשכבר יש איזשהו משהו, ובאמת ביטאתי את עצמי. כן, יש פעמים שעבדתי על שירים, וכזה היה יותר טכני, ורציתי שזה יהיה מאוד מאוד מדויק לאיך שאני רוצה שזה יישמע. מעולה. אבל זה לא צריכה להיות לזה בכלל תוצאה. כאילו, אני חושבת שקודם כל, זה לא אמור להביא אותי לשום מקום, אף אחד לא אמור לשמוע את זה, אף אחד לא אמור לראות את זה. כאילו, זה רק שלי. גם אני לא אשמע את זה, עדיף כאילו שאני לא אחשוב על זה. זה משחרר, מאפשר.
כן. כן.
אני חושב שבזמן הכתיבה, יש את השלב של פשוט להוציא. אחרי זה בהפקה, וכשרוצים לבנות את השיר יותר, אז כן, יש בבית צריך ככה, בפזמון צריך להיות ככה, לשחק עם צלילים, לשחק עם כל מיני דברים, אבל הכתיבה עצמה זה משהו שהוא הרבה יותר... לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה באמת סוג של הקאה כזאת, שפשוט אני צריך להוציא את זה. לא מעניינתי עכשיו כל איך היא שמה.
אני גם חושבת שהרי יש שם משהו שהוא זהב. אני חייבת, כאילו, אני חייבת לשחרר מהתוצאה כדי לאפשר לזהב הזה לצאת. זה לא יצא בדרך אחרת.
כן.
אגב, זה דברים שאני אישית מאוד למדתי גם בתיאטרון. אני מניחה שגם אצלך זו הייתה חוויה דומה, במיוחד עם...
עם אימפרוביזציה.
במיוחד עם אימפרוביזציה, ובמיוחד אם למדת את תיאטרון בדיוק בתקופה שבה כאילו... אמרת שלמדת תיאטרון כשהיית בצפון.
גם, כן.
זה בדיוק התקופה שכאילו...
שדברים השתנו, שדברים נפתחו.
אני מניחה.
חד משמעית. למדתי... יצא לי כמה פעמים לקחת קורסים במשחק. זה פשוט... זה היה מרחב ממש מיוחד. הם חבר'ה מחוקוק בצפון, שקוראים להם תיאטרון הקוקייה. הם מדהימים ברמות. אני לא יודעת אם עכשיו הם מלמדים, אני אמת לא מעודכנת, אבל מה שעמד בלב הדבר זה היה לבטא, אוקיי? אני לא הבנתי את זה אז, כאילו, רק בדיעבד אני מבינה. פשוט, לבטא, לא שזה לא יהיה עכשיו הצגה, כאילו שבסוף נציג את זה ושאני אקבל מחיאות כפיים. זה התחיל פשוט להוציא החוצה. ואז יצאו מזה דברים טורפים, כשבכלל לא התכוונו לזה, כאילו זה לא התחיל משם. אנחנו לא ידענו שנבנה דמויות מהסשן הזה שסתם הלכנו בחדר, כאילו.
גם תיאטרון זה מיקרוקוסמוס של זה, אתה לא תצליח להיות בתוך הדמות אם כל הזמן תחשוב על להיות בתוך הדמות. כי אז אתה תחשוב על להיות בתוך הדמות, ואז אתה כבר... אני ניסיתי. אני ממש ניסיתי.
וואו, תיאטרון זה ממש קשה. אני עשיתי... אחרי שחזרתי מהצפון, הלכתי לעשות מכינה למשחק ביורם לוינשטיין. כי חשבתי לעשות לימודים של 3 שנים בבית ספר למשחק. ותוך כדי, הבנתי שאני בכלל רוצה רק לשיר.
וואו.
הייתי מחכה לשיעורים של השירה, וכל תרגיל שיכולתי לעשות משהו שקשור לזה, אז עשיתי. ובגלל זה גם כזה הפסקתי באמצע, זה פשוט... איבד מהפואנטה שלו, לא שלא, זה לא פיתח אותי, אבל במשחק זה קשה. זה קשה, יכול להיות גם, אני לא אומרת שזה לא יקרה, אבל צריך רצון מאוד גדול בשביל להתאמן על זה כל כך הרבה. כאילו, כי כמו שאמרת, לחשוב על להישאר בדמות, זה מנתק אותי מלהיות בדמות, בשביל, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך עושים את זה.
אבל זה בייסיקלי אותו דבר שאת עושה בכתיבה. זה אותם שרירים, הם פשוט עובדים בצורה קצת שונה פה ופה.
נכון, זה ההתמסרות, אני חושבת. משהו בלהיות לגמרי בפנים, כן.
אני חושב שזה פשוט לא לחשוב על זה שאני עושה משהו, אלא פשוט לעשות אותו. יש לי איזה חבר נגן שסיפר לפני כמה זמן בהופעה, את מכירה את הסיפור הזה, שזה כמו הלוני טונס, שהם יכולים ללכת באוויר כל הזמן, לא מסתכלים למטה.
אני לא יודעת מה זה.
יש קטע בדמויות מצוירות שהם הולכים כזה, שנגיד יש צוק וממשיכים ללכת, אבל רק כשמסתכלים למטה הם נופלים.
נופלים, יפה.
אז כאילו, ברגע שאני חושב על זה שאני מנגן, ואני לא חושב על זה שאני מנגן, איזה יופי, אני מנגן. אבל ברגע שחשבתי על זה שניגעתי, וואו, ואני נופל.
כן, כן, וואו. חד משמעית, התחברת לזה.
אז גם בכתיבה וגם בתיאטרון, אני פחות מכיר את התחום של תיאטרון, אבל יצא לי לדבר עם מישהי מהתחום די הרבה בפודקאסט מסוים. וכן, זה נשמע שממש הלא לחשוב, ברגע שאני חושב, זה הורס את זה. הלא לחשוב זה מה שמביא את זה למקום.
כן.
בא לי לשאול אותך, כי דיברנו על כל הדרכים השונות שאנחנו עובדים על הקטע הזה של להיות ברגע נוכחות, המילה הובה עליי, ולא על לחשוב על להיות ברגע. ודיברנו על תיאטרון, ודיברנו על מוזיקה, ולא דיברנו על המקום שבו שניהם סוג של נפגשים, שזה הופעות. אז איך זה עבורך?
אני חושבת שבשנייה שיש מישהו מולי, אני יוצאת מעצמי.
וואו.
כן. זה נורא מוזר, אבל זה קרה לי כבר כמה פעמים, כאילו הרבה פעמים. זה גם תרגול, מן הסתם. ממש הייתה לי איזה נקודה לפני 2 שהייתי בכזה, אין מצב שאני הולכת להתרגש כל כך. אין מצב שזה ישתק אותי, כאילו, זה לא ינהל אותי, ואמרתי, טוב, אני פשוט אופיע מלא, כאילו, אתם יודעים, במות פתוחות וכאלה, פשוט לשיר, עד שהגעתי למצב שאני מרגישה בנוח, ממש בנוח אפילו לתקשר, לדבר, וזה גם משהו, זה אני שוב חוזרת לעניין של לתת ולקבל, כי כשאני על הבמה, עדיין רץ לי הסרט בראש שאני לוקחת, תשומת לב.
Okay. עדיין עכשיו, כאילו, היום, בימינו?
לא כמו פעם, אבל יש פעמים שאני ממש יכולה לחשוב, למה דיברת כל כך הרבה בין השירים, כאילו, זה היה יותר מדי, או את נראית כאילו את נהנית מדי, כל מיני דברים, באמת, אני לא יודעת להסביר את הקולות האלה, אני יודעת שזה נשמע מוזר.
אין דבר כזה נהנית מדי.
ברור שאין דבר כזה. ברור שאין דבר כזה, אבל אתם יודעים, המוח הולך לכל מיני מקומות.
זה מאוד טבעי.
כאילו, זה ממש עניין של... של כזה, מה מגיע לי, זה כבר... להרגיש ראויה לכל מיני דברים, זה אפילו לא קשור להופעות עצמן, זה פשוט עוד צורה של זה. אז אני ממש משתדלת להוריד את הפוקוס מעצמי, זה לא תמיד קל, אבל... ולנסות להיות בנתינה. אני לא תמיד מצליחה לעשות את זה, אבל כאילו, זה קצת כמו, קצת כמו שיחה. כאילו פתאום ההופעות נהיו לי שיחה. שיחה עם הקהל. כאילו בואו תשמעו את השיר הזה שכתבתי, בואו תשמעו, זה סוג של זה, כן?
מישהו אמר לי פעם ש... טיפ שאימצתי שבגלל זה עד היום נגיד אחרי שיר, אני מחכה את הכמה שניות האלה לפני שאני אומר תודה לקהל, כי יש אלמנט של שיחה באמת עם הקהל בהופעה, של... אני שר, והדרך שלהם להתבטא אחרי זה, זה הכפיים, זה ה... לפעמים קורה שמישהו צועק משהו מהקהל, אבל בדרך כלל זה הכפיים או דברים כאלה. וכאילו, אם אני ממשיך ישר משיר לעוד שיר, אז כאילו לא נתתי להם להתבטא. ולהפך, לתת שנייה את השקט הזה אחרי שיר, שיתנו את הכפיים שלהם, ואז להגיד להם תודה אחרי שבאמת הקשבתי למה שהיה להם לתת לי. גם אם זה רק ציל של כפיים.
נכון, היו לי הופעות שבאמת זה היה מין ריצה כזה. אני חושבת שהייתה איזו הופעה ספציפית ש... לא הייתי בטוב בכלל, ופשוט זה היה כמו איזה to-do list של לשיר ועוד שיר ולדבר על זה, וכאילו, לא הייתי בתקשורת. זה ממש תקשורת. זה ממש תקשורת.
כן, להרגיש את הקהל ו...
כן. זה נורא מעניין, כאילו, לקבל... אני חושבת שגם בשביל זה ההופעות, כאילו, לקבל את האנרגיה הזאת מהאנשים, ולתת עוד, ולקבל, ולתת...
האמת שדווקא בגלל האופי של הנושא הזה של בינך לבין עצמך וסוג של טיפול בעזרת שירה, בעזרת השירים, זה מה שחוזר על עצמו הרבה בשירים שלך. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי כמה את מרגישה את הדבר הזה קורה מול קהל בהופעות?
אוקיי, יש פה עוד מימד של ריפוי. כי בהתחלה זה הכתיבה והחשיפה, וואו, זה עוד ריפוי נורא גדול. כאילו... באמת להראות גם בשבילי וגם בשביל מי ששומע. אתם יודעים, כאילו, וואי, אין לי אפילו דוגמאות לתת, כי אני מרגישה שזה באמת, זה קרה כל כך הרבה וזה שמח אותי ברמות, כאילו, של וואי, אני גם הרגשתי ככה. אני גם הרגשתי ככה. אני הרגשתי פחות לבד. כאילו, זה מטורף. כן. אז זה לאו דווקא הריפוי ביני לבין עצמי. באיזשהו מקום, כן, אתם יודעים? כאילו, אם פעם הרגשתי לבד, והיום אני יכולה להשמיע את הקול שלי, ואז העולם אומר לי, "איי, גם אני." אז זה אני שמרגישה פחות לבד. אז זה קצת גם בשבילי. אז זה עוד ריפוי.
כולנו מרגישים לבד, אבל ביחד.
כן, אתה מבין, לא, יש גם את מי ששומע ואומר, אני פחות לבד, ויש גם אותי שלא יודעת, כמה עשרות אנשים אומרים לי, גם אני הרגשתי ככה. אוקיי, אוקיי, אני באמת לא לבד בזה, למרות שכבר דיברתי על זה, ולמרות שכבר שרתי, ומיליון אלף פעם חפרתי את הנושא, עדיין.
זה יופי.
עדיין, כן.
אמרת שהיית הרגע בצפון שכתבת דברית שיצא לך שיר, ואז נזכרת שכתבת שירים לפני זה. אקו אמרה משהו ממש דומה. אקו הייתה האורחת הראשונה שלנו, וגם היא סיפרה שהיה לה איזשהו מקרה שהיא פתאום נזכרה שהיא כתבה שירים, ושהיא ממש לא זכה את זה במשך שנים. וזה מעניין לראות שזו מגמה. כאילו, גם בזה את לא לבד.
כן.
זה מעניין למה זה קורה. כאילו, מה... אני אפילו לא רוצה לתת השערות, כי זה סתם יהיה להכווין את זה למשהו. זה מעניין כן. למה זה קורה.
אני חושבת ש... יש משהו בתודעה, בשלבים שונים של ההתבגרות שלנו, שמשתנה, ויש דברים שאנחנו קצת נכחיש, לא בכוונה, שקרו, שהיו, כאילו... אני חושבת שאולי הגעתי לאיזושהי נקודה של אולי הנאורים, וכאילו משהו התנתק. אני לא יודעת באמת להסביר למה. זה באמת מעניין. כאילו, למה זה לא משהו שהמשיך איתי?
לא, זה נשמע מאוד הגיוני. דבר שם, זה נשמע מאוד הגיוני מה שאת מתארת. ומעניין אותי לדעת, כאילו מה שמעניין אותי זה, כי זה לא רק לא המשיך איתך. את אמרת שפיזית לא זכרת שכתבת את זה. את מבינה? זה יכול להיות כאילו, כן, כתבתי פעם, אבל אני כזה לא עושה את זה. יצא לי שאנשים אמרו לי דברים כאלה. אבל... פיזית לא לזכור את זה.
כן. אולי זה איזושהי הכחשה. כי אני חושבת שמשהו הוא שלך, זה מצד אחד ברכה, ומצד שני זה גם אחריות. ואני לא יודעת אם זה תמיד קל להתמודד עם הדבר הזה. כי זה ברור שזה שלי. גם אז זה היה ברור שזה שלי. יש לי אפילו שיר אחד על זה. זה כי בשנייה שאתה מודה, שאתה יודע משהו עם עצמך, זה נורא קשה להתכחש לזה.
כן.
כאילו... וזה נשמע כמו אסטרטגיה מעניינת. אוקיי. לא, אני לא כותבת שירים, זה לא... זה לא קשור אליי. אני אמנם לא דיברתי על זה, אבל זה יכול להיות שזה היה לי באיזשהו מקום בתתמודה. אתם יכולים להבין למה אני מתכוונת?
אני חושב שהדחקה באופן כללי זה...
הדחקה? כן. כן.
הדחקה זה כלי פסיכולוגי.
שהוא כלי מדהים. אנחנו לא יכולים להכיל כל כך הרבה דברים. יש דברים שאנחנו לא יכולים להכיל.
למרות שזה תמיד איפשהו שם בפנים, ובאיזשהו שלב זה יוצא.
נכון, אבל יש דברים כל כך מורכבים שהמודע שלנו לא יכול להכיל בכלל.
כן. ברור.
כאילו, אז נכון, כאילו, זה מנהל אותנו מהתת מודע, אבל אני בטוחה שאני גם יודעת את זה. אני לא יודעת להסביר את זה מבחינה מדעית או טיפולית, זה פשוט תכנים שאני צורכת. שבאמת, ככל שאנחנו יכולים להכיל יותר, גם עוד דברים עולים.
אני אשאל אם היו לך רגעים דווקא של שירים ואו דברים אחרים שקרו בעולם, שהיית היית במקום של האדם שאמר, אני שומע את זה ואני מרגיש פחות לבד.
וואו. יש לי, האמת, זה יהיה קצת מצחיק, אבל...
אנחנו בסדר,
אני אספר לכם. בכיתה י' ב', הייתי בצופים, אוקיי? זה היה כל עולמי, מאוד חברתי, מאוד כזה, לאו דווקא בריא, אבל כאילו מבחינה חברתית היו שם כל מיני עניינים של, בסדר, תיכון, כאילו אין מה לעשות. והחלטתי כן לקחת על עצמי איזשהו תפקיד, שהוא יש בו ניהול קטן, אוקיי? וכבר עשיתי דברים כאלה פעם, אבל... מה שהיה זה שפשוט נכנסתי לתקופה ממש, 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 ממש קשה, שפשוט הייתי בוכה מהרגע שהייתי קם בבוקר, פותחת העיניים, כאילו, עד שהלכת לישון. אלא אם כן אני צריכה לצאת, ללכת לאיזושהי פעילות, אולי לבית ספר, בבית ספר הייתי הולך מדי פעם לשירותים לפקוט, אבל באמת בוכה רוב הזמן, מהלחץ ו... אני זוכרת שהיה שיר שכולכם מכירים, גם כל מי ששומע אותנו, שקוראים לו Let It Go.
כן.
אוקיי? ואני ממש זוכרת שהייתי שומעת אותו, וזה מה שעזר לי להחליט בסוף, באמת גם לפרוש מהתפקיד הזה, ובשנייה שהחלטתי שאני פורשת דרך אגב, חזרתי לשפיות, כן? משהו שם היה בניגוד לרצון שלי, האותנטי, האמיתי, פעלתי לפי איך שכזה, אני הרגשתי שמצפים ממני, וכל המערכת שלי צרכה, כמו אלזה, באמת, כאילו, כמו שהיא בסרט, שהיא לא שולטת בעצמה, ככה אני הרגשתי. וואו, כאילו, פשוט let it go. זה מה שקרה, כן.
מאוד מזדהה עם זה, וגם עם השיר הספציפי הזה. כן, מאוד מזדהה עם זה.
אני חייבת להגיד גם שזה אולי היה במקרה הספציפי הזה, של התקופה הזאת, שאני לא זוכרת כמה זמן זה היה, חודש, חודש ומשהו, אבל זה מתחבר לי לכל התהליך שעברתי. כאילו, המפלצת, הכישוף שיש עליה, זה כאילו על אותו עיקרון, זה איזשהו כוח שמשתלט עליך, שאתה לא יודע מה לעשות איתו. זה מתחבר לי לעוד המון נקודות. איזה קטע שאת גם מחוברת. דרך אגב, זה אחלה שיר לצרוח. דיברנו על לצרוח באוטו בכל מקומות.
כן.
זה. עם התנועות גם, אוקיי? עם הידיים.
קודם זה עלה לי בראש, ועכשיו זה עלה לי שוב, אז כנראה שאני צריך להגיד את זה. לי היו שמירות פטרולים בצבא שהייתי שר, וכאילו זה היה בתוך בסיס כזה, שכאילו אני מרגיש שאני לבד, אבל אחרי זה אני מסיים, אני עובר בשינגים, ואני כזה, שר יפה. חייל בשינגים עושה לי כזה. שומעים אותי? זה קרה לי לפני איזה שנה, כשאני לפעמים, גם כן, שר באוטו, והרבה פעמים יוצא לי גם להלחין ככה, סוג של תוך כדי בשירה, וזה קרה לי מתישהו בנסיעה, והיה איזה לילה, ו... עצרתי ברמזור בדיוק כשהייתי באיזה קטע ממש גבוה בשיר, ואז אני אסיים את המשפט, מסתכל הצידה, ושתי בנות מהאוטו ליד מסתכלות עליי כזה. מסתבר שזה עובר דרך חלונות של האוטו.
מוכר מאוד.
זהו, אז אני הייתי צריך להצביע.
לא אכפת לי מהדברים האלה. כאילו זה ברמה של בעבודה התפטרתי. סיימתי לעבוד אתמול, אבל זה ברמה של, סיימתי את העבודה, באתי לשיר, שרתי להם היום שיר, אז זאת שיושבת משרד ממולי, אמרה בצחוק הזה, לא, אנחנו גם ככה שומעים אותך שרה כל היום בעבודה. אבל כאילו לא אכפת לי, כי זה או אנשים שאני מרגישה מספיק בנוח איתם, או אם זה דברים כמו אנשים בכביש, אז אני כזה, האדם הזה לא הולך לראות אותי יותר בחיים כנראה.
כן. זהו, באיזשהו שלב התחלתי לחייך לאנשים האלה ולהגיד שלום, אבל בהתחלה הייתי ממש מבוישת. אני זוכרת שכשעבדתי בצפון, הייתי בקורונה, אוקיי? אז לא היה עבודה באגמון, מצאתי איזושהי חלטורה, שזה לעבוד במין מגדל, ליד קריית שמונה, אוקיי? שוב תצפית, אוקיי? זה הכי חלטורה שיש, אוקיי? בשביל לראות אם אין שריפות. אני יודעת, זה נשמע ממש הזוי, אבל זה מה שהיה. עבדתי שם כמה חודשים, הייתי באה, יושבת עם הגיטרה, לא רואה שריפות, חוזרת הביתה, כזה.
וואו.
עכשיו, המגדל גם היה במקום שהוא, לא הייתי אומרת כמו טיילת כזה, אבל היה אפשר לבוא לעשות שם איזה פקל. ואני יושבת שם מהבוקר, שרה, 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 שרה. היה איזשהו שלב, שבאמת נכנסתי לזה, שרה, 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 סיימת. ואז אני שומעת כזה, הייתי בהלם, אני מציצה, זה היה מין כזה מגדל, כמו של רפונזל כזה, הכי נסיכת דיסני, ואז אני מסתכלת למטה, אני רואה איזה שני אנשים, והם עוד יותר, טירוף, מכניסה את הראש חזרה, ופשוט יושבת שם, עד שהם הולכים. בשקט, כלום, אמרו עוד אחד וזה, אמרו לי נו, כאילו דיברו איתי ופשוט לא עניתי להם, הפסקתי לענות מרוב בושה, כי תחשבו שחשבתי שאני לבד, הייתי בשיא, כאילו טירוף, אחי, אני אפילו לא זוכרת מה שרתי, זה היה כאילו גם כן, זה היה חוויה שאני לא אשכח.
האמת שאחרי הבילדאפ הזה אני אגיד שהאלה ברמזור
כן
פתחתי חלון, הם שאלו אותי מה אני שר, אמרתי, זה משהו שלי, ונתתי להם את האינסטגרם שלי, ואז הרמזור נהיה ירוק. עכשיו הם לא עקבו אחריי, אבל אם כן, זה יכול להיות פאנץ' ממש טוב לסיפור הזה.
וואי, שווה לעמוד ברמזורים לשיר, לחלק את האינסטגרם.
אפילו לעצור ברמזור ובנגיע, כן, זה.
מה את רוצה לעשות בעתיד, בהווה?
שאלת השאלות. אני רוצה... קודם כל, להיות נאמנה לעצמי. אני פשוט נורא בקלות יכולה לשכוח. אני כל פעם כזה זזה, חוזרת, שומעת איזה משהו, משתכנעת, חוזרת, כל הזמן. ואם אני נאמנה לעצמי של עכשיו, אני רוצה להתפרסם. אני רוצה שאנשים ישמעו את הקול שלי, את המילים שלי, את ה... שיוכלו להתחבר לעצמם דרך המילים. אני רוצה באמת לעמוד על במות ענקיות ולהיות באוזניות. יצא לי גם חרוז. ולנרמל. זה מה שאני עושה. אני מרגישה שזה מה שאני עושה כל הזמן. כאילו...
איזה יופי שאת אומרת את זה. כי אני... אנשים מפחדים להגיד, אני רוצה להתפרסם. הרבה פעמים זה גם מטרה משנית, שכשהם נכנסים לעומק, מגלים שיש עוד משהו, ופתאום...
אני הבנתי פשוט... למה? אני אגיד לך מה, אני מגיל מאוד צעיר רוצה להיות מפורסמת, ועכשיו אני מבינה למה, אוקיי? כאילו, אני מבינה מה אני רוצה להגיד. אוקיי, אני רוצה לצעוק, אני רוצה שכולם יקשיבו לי, אבל מה אני רוצה להגיד? וזה פשוט, זה גם הרגיש לי מאוד אנוכי, כאילו, וכזה... זה שטחי גם, נכון? אבל אני חייבת, זה כמו שאני חייבת להרגיש בנוח מול מצלמה, כדי שאני אוכל להצטלם ושיוכלו להתחבר, אתם מבינים? זה כאילו, אני מרגישה שהפרסום הוא כלי. הוא כלי שדרכו אני יכולה להגשים את הייעוד שלי. אז זה מה שאני רוצה, כן.
בדיוק. זהו, שהרבה פעמים, זה מה שהתחלתי להגיד, להתפרסם הרבה פעמים זה, כשנכנסים לעומק מגלים שיש משהו מעבר, לך יש את המשהו מעבר, ומתוך זה את אומרת שאני רוצה להתפרסם מתוך מקום שנשמע מאוד שלם. וזה היה ממש יפה לשמוע.
יש, איזה כיף. איזה כיף. אני שוב מסייגת, ואני אגיד, כן, יש, זה נשמע שלם, וזה באמת, היום אני יכולה להגיד שאני מאמינה בזה, באמת, אני מאמינה בזה, אבל הקולות, הם ממשיכים להגיע, כן? הרבה פעמים כזה האגו והזה, הם עולים, הם חוזרים, ואני גם שוב לא חושב שזה ייגמר, זה כל הזמן לשכוח ולהיזכר. ו...
אם הם כאן להישאר.
אם הם כאן להישאר.
כבר עדיף שנסתדר.
אני מתה על זה שאתם מצטטים אותי, אני בחיים לא אתרגל לזה, נראה לי, בחיים.
אמן.
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 יואו.
יש עוד משהו שאת רוצה להגיד?
אני רוצה להגיד לכל מי ששומע, אתם יודעים את זה כבר, אבל אולי להזכיר שיש לנו יכולת מטורפת לעזור לעצמנו. באמת, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים. אצלי זה הביטוי, כי זה יכול להיות בכל, בכתיבה, אבל אפשר. אפשר, וכן, לפעמים אנחנו צריכים, כאילו גם אני... נורא התרגלתי להיעזר בעצמי, צריך את הבחוץ, כן? אבל אפשר לעזור.
יש לך סדנאות כתיבה שלך?
כן, וואו, לא דיברנו על זה בכלל.
וואו, אז אולי נגיד על זה משהו?
כן, אז הסדנאות זה נורא חדש, וזה מדהים. זה בעצם הכתיבה שאנחנו מכירים, הכתיבת רצף, איך שלא תקרא לזה, כתיבה אינטואיטיבית, כתיבה שהיא פשוט ללא מטרה, בשביל להתבטא, בשביל שיהיה איזשהו שחרור רגשי. אתם מכירים את זה, אתם יודעים במה מדובר, שההתמסרות הזאת לדף, היא לוקחת אותנו למקומות שאנחנו לא מדמיינים בכלל, והיא גורמת לנו להבין דברים שאנחנו לא יודעים על עצמנו. זה לאמיצים, ויש שם באמת אוצרות. וכמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת את הכלי של הכתיבה, כי הוא מאוד אינטימי. אפשר לקחת את זה לכל מקום. יכול להיות במחברת, האמת היא שיש, בראשון במאי מתחילה סדנת כתיבה שהיא תהליכית, של כמה מפגשים עם קבוצה אינטימית. ואנחנו מעבור תהליך ביחד, בעצם, שכל פעם ניפתח עוד קצת, נשתף עוד קצת, נעשה תרגילים. כן, זה ממש מרגש אותי ומפחיד אותי בו זמנית, כמו כל דבר שהוא קפיצה. זהו.
איזה יופי.
זה כיף. כן. את אומרת, אתם מכירים את זה, אבל נראה לי שיש כל פעם עוד מה להכיר.
גם עליי דרך אגב. כאילו, אני עוברת עם זה תהליך.
כולנו כל הזמן צריכים לשכוח ולהיזכר.
כן, זה נכון.
תודה לך על כל זה. גם על הנרמול וגם על כל הפתיחות וגם על זה שחשפתי איתנו את כל הדברים האלה, אבל גם בכנות לישית זה היה פשוט כיף לדבר על זה, פשוט כיף לנהל את השיח הזה. כן.
יש, יואו.
הפרק הזה בעצם הולך להסתיים בביצוע לייב.
יש. נחשו של איזה שיר.
איזה שיר. בואו נשמע.
כן. המפלצת שלי.
נכון, מפלצת, והאמת שהייתי אומר, האם את רוצה לדבר עליו, אבל בעצם דיברנו עליו.
לא, גם זה מין שלב כזה, זה מרגיש לי כמו בהופעה, שאני אומרת, תקשיבו למילים.
כן.
הם אומרות הכל.
הביצוע הזה של המפלצת, של עמית, הולך להיות ביום שישי הקרוב, 19 באפריל, הולך להיות בכל הפלטפורמות של הסטרימינג של אחד אחר ליד. אם אתם רוצים לקבל אותו לכם ראשונים, אז כאן בתיאור של הפרק יש לינק לפריסייב, מוזמנים להיכנס, ללחוץ וזהו, והשיר יהיה אצלכם ברגע שהוא יצא. איפה אפשר לשמוע אותך, עמית מידן?
אז אני בכל מקום, אני באינסטגרם, כיף איתי באינסטגרם, מדברים על הכל, מדברים חופשי, זה באמת המטרה שלי, אני רוצה לפתוח, לעברר, הכל. וכמובן ביוטיוב וספוטיפיי, אפל מיוזיק, אני בפייסבוק, אני גם בטיק טוק, ובהופעות כמובן, ובסדנאות כתיבה גם.
אותנו, הפודקאסט אחד אחר ליד, אפשר למצוא בכל אפליקציות הסטרימינג. אגב, אתם מוזמנים לדרג אותנו חמישה כוכבים?
ככה זה עובד? חמישה כוכבים, כן.
אוקיי. אתם מוזמנים לדרג אותנו חמישה כוכבים. ואפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק. יש לנו קבוצה שנקראת אחד אחר ליד, חופרים על כתיבת שירים, שבה אנחנו חופרים על כתיבת שירים, שזה יכול להיות מאוד מספק, כמו שעשינו עכשיו.
וחופרים על הפודקאסט.
ועל הפודקאסט. אנחנו, הכוונה גם אתם, כן? בעיקר אתם.
גם מאזיננו, כן?
ואפשר למצוא כל אחד מאיתנו בכל הפלטפורמות, אופיר הדס, ליאור תמיר, בכל הפלטפורמות שעמית מידן הזכירה הרגע, פלוס דואלינגו לאופיר הדס.
טוב, תודה לך ליאור תמיר.
תודה לך עמית מידן.
תודה לך. כן.
תודה רבה לכם, ממש. היה לי כיף גדול.
וגם תודה לך אופיר הדס, ותודה לכם שאכלנו לכם את הרס.
בכל פינה, בכל פינה את מבינה, גם ברגעים פשוטים בשיחה קטנה, על מי אני עובדת, אני לא משתנה. כשפתאום היד נשלחת לך מתחיל לכאוב, סליחה תראי, המפלצת שלי אמורה הייתה כבר לעזור. חשבתי שנגמר, אולי מספיק ודי, תקפוץ מאחוריי. כשהקול שלי עולה ככה סתם פתאום, זאת לא אני, המפלצת שלי לא תלך לשום מקום.